זהו. טוב, נתחיל. פרק ח'. יש דבר חדש, משקפיים. מקום. זה המילה שמתחילה בפרק ח', מקום. מאיפה לקחת את זה שדווקא עכשיו צריך מקום? כאילו, יש הרבה מילים, גם בהמשך יש כל מיני מילים שהוא מסביר, אז בדיוק הוא לקח את המילה מקום ושם אותה פה, אז טוב, נראה. האמת, בפתיחה הוא אומר, שאסור לגלות, אסור לדרוש ברבים במעשה מרכבה. אז קודם כל הוא אומר שהוא עובר על התורה, עת לעשות לשם, מפר את תורתך, הוא מפר את התורה, כעת לעשות לשם, שאם הוא לא ילמד את זה, אז אין אף אחד שידע את זה, וזה יובד לגמרי מהעולם, ומהישראל ומכל העולם. כי האמת שיש ספרי קבלה, אבל הם לא מסבירים להבין. הם נותנים דברים שאם אתה מבין, אתה מבין, אבל הם לא הסבירו עליך את זה. והוא מסביר את הדברים של מעשה מרכבה, מאוד, מאוד קשה להבין אותו, אבל הוא בכל זאת מסביר. אז זה באמת, אני לא יודע אם יש עוד ספר שעושה את זה. אז הוא אומר שהוא בכל זאת כותב, אבל בגלל שאסור, אז בגלל זה הוא יעשה איזה קונץ בשביל כמה שפחות לעבור על האיסור, שאסור לכתוב את זה. אז הוא אומר, אם כן לא תבקש ממני הנה זולת ראשי פרקים. כי כתוב במשנה, מוסרים ראשי פרקים לחכם ומבין מידת, אז הוא מנסה לצמצם את האפשרות תורתך עד כמה שהוא רק יכול. אז הוא רק ימסור ראשי פרקים. ואפילו הראשים ההם, הראשי פרקים, אינם במאמר הזה מסודרים. ולא זה אחר זה, אבל מפוזרים ומעורבים בעניינים אחרים ממה שנבקש לבארו. כי כוונתי שיהיו אמיתיות מושקפות ממנו ואחר כך ייעלמו. זאת אומרת, הוא רוצה לכתוב לנו בצורה שאנחנו, רק אחד נדמה לנו שאנחנו מבינים ומיד נשכח ונרגיש שלא הבנו. כך הוא מראש רוצה לכתוב לנו. זאת אומרת, אם אנחנו יוצאים מתוסכלים מהלימוד הזה, שהרבה אמרו לי, כאילו, כשאני הולך לקורס באוניברסיטה, אני חוזר בית, הם שואלים אותי, מה למדת היום? למדתי א', ב', ג'. פה אנחנו לומדים פה, חוזרים הבית, מה למדת? לא יודע, באותו רגע שדיברנו, היה נדמה לי שאני מבין משהו, עכשיו אני צריך לסכם את זה, לסכם את החומר, לחזור להיבחן, לא יודע, לא יודע מה אמרתי. אז זה בסדר, זאת אומרת, זה כך הוא כותב, הוא אומר שכוונתי שיהיו אמיתיות מושקפות ממנו, כי זה רק משתקף, כמו איזה צללית בראי, כמו איזה צל של ענן עובר, נראה, אתה משתקף לך משהו, ואחר כך ייעלמו. עד שלא תחלוק על הכוונה אלוהית, אשר אין ראוי לחלוק עליה, אשר שם האמיתיות המיוחדות בהשגתו, נעלמות מהמון העם. ואמרו סוד השם ליראיו. ודקי, בסדר, עכשיו, הוא אומר שעניינים מפוזרים ומעורבים והם לא לפי הסדר. אז איך אני יודע את הסדר? מה זה עוזר לי? זאת אומרת, אני משתמש בראשי פרקים שלו בשביל לקחת את הנקודת מוצא. הוא אמר משהו, ועכשיו אני מסתכל על זה, ואני מנסה לפי דעתי מה שאני יכול להוציא מזה, להבין מזה חכם ומבין מדעתו, טיפש, מבין משהו, משהו מבין. אז אבל אני צריך, שיהיה לי את הראשי פרקים, זה החומר, כאילו, עם זה אני עובד. אז אני אומר, נגיד אני לומד ספר יצירה, או אני יודע איזה ספר כזה, כתבי אריזה. זה ראשי פרקים, זאת אומרת, אני לא מבין מה כתוב שם. אבל לפחות, תן לי את הטקסט. תן לי את, את, המשקת, את המילים, ואז אני... שלום, מריל. אז לפחות תן לי את הטקסט, ואני אתמודד מה שאני יכול, מה שאני לא יכול, אבל אם אתה מערבב לי את הראשי פרקים ושם לי את מספר 17 במספר 9, אז הגעתי מספר 8, אני לא יודע, אני עכשיו קורא עוד אחד לפי הסדר, אני לא יודע איזה מספר זה, אני חושב שאחרי 8 בא 9, לא, בעצם שמת לי פה את 17. אז יוצא שאתה לא עזרת לי מה שפרקים האלה, אתה משאיר אותי לבד לסדר את הראשי פרקים, הסדר זה הרי התוכן. זאת אומרת, אם אני קורא ראשי פרקים 1, 2, 3, ואז במקום 4 אתה שם לי 14. אז אני לא מבין מה אני קורא, זה לא המקום שלו, אז זה כאילו לא כתוב נכון. איך אני אדע? אז אתה רוצה שאני אדע לבד? טוב, יופי, אז אל תכתוב לי ספר. ואני אדע לבד, אבל אני צריך את הספר. אני צריך אותו כאיזה ראשי פרקים, זאת אומרת, איזה נקודות אחיזה. כאילו, יש לי פה קיר, אני צריך לטפס. אז אתה נותן לי שפיצים כאלה, כמו מטפסים על קיר טיפוס. אתה יודע לי כל מיני בליטות, אני עם הבליטות האלה מנסה למצוא, להחזיק פה, להחזיק פה, לשים את הרגל פה, לטפס מה שאני יכול, אבל... אני, מדובר שאני צריך את הראשי פרקים, לא שאני יודע לבד, אז תן לי אותם ואני אנסה לטפס כמה שאני אצליח. אבל ברגע שאתה מחליף לי את הסדר, אז לא נתת לי כלום. אז אני שמעתי, כאילו... יש איזו קבלה שהכוונה שלו פה היא כזאת, הוא מדבר פה בשיח כפול, זאת אומרת, נגיד, הפרקים האלה, אני מדבר על כל הפרקים, בהמשך זה גם יש בזה את הבחינה הזאת, אבל יש בזה גם בחינות אחרות, אבל אני מדבר על הפרקים האלה שזה כמו לקסיקון, שהוא מביא מילים, ניצב, וצור, מלא, רם, כאילו עבר, כל מיני מילים, בו, יצא, בא, שחון, הלך, הוא מביא מלקסיקון כזה של מילים מהתורה, מהתנך, והוא אומר עליהם מה שיש לו להגיד, כאילו, מה המובן הכלי, מה משתתף. עכשיו, אני יכול לקרוא את התוכן של הפרקים, אנחנו עושה את זה בעזרת השם, הוא מדבר פה על מקום, אז הוא אומר משהו על המושג של מקום, ננסה להבין מה הוא אומר על המושג של מקום. עכשיו, אבל בעצם, אם אני לוקח רק את הנקודה של מקום, ואני מחבר אותה לפרקים האחרים, זה כמו, כשהייתי ילד, היה כזה מין חוברות לילדים, שעושים נקודות, ולעד כל נקודה יש מספר, ואתה עושה קווים מנקודה עם נקודה, אתה מקבל ציור של משהו. אז פה גם המילים האלה בעצם צריך, יש פה דרך כאלה כזאת, שאתה לוקח את המילה איש ואישה, את המילה ילד, את המילה מקום, את המילה כיסא, את המילה ירידה ועלייה, את המילה ישיבה, את המילה קימה, את המילה עמידה, את המילה אדם. אתה לוקח את כל המילים האלה, כותב אותם על דף, כאילו זה נקודות, עכשיו תחבר אותם. ואז פתאום אתה רואה שהנקודות מתחברות למשהו, ופה בעצם יש לך את הראשי פרקים, שפה הם כן לפי הסדר. זאת אומרת, פה הראשי פרקים הם לא מפוזרים במין פיזור כזה שאין לי מושג איך לארגן אותו, אלא פה זה מאורגן, וזה נקודות, אם אני מחבר אותן, דווקא פה כן לפי הסדר, אני מקבל משהו, שאני יכול להתבונן בו, אבל זה כמובן ראשי פרקים לחכם ומבין מדעתו, אני צריך לדעת מה, אני צריך לבד לבנות את התמונה שמתחברת מהנקודות האלה, הוא לא עוזר לי פה. אז בגלל זה זה ראשי פרקים לחכם ומבין מדעתו, אבל זה כאילו, הראשי פרקים הם באופן הזה, הראשי פרקים העמוקים שאסור לגלות הם באופן הזה, והם באמת לא מפוזרים, אבל הוא אומר שהם מפוזרים כי הם נראים כמפוזרים, כי אני, אדם לא מתחיל לקרוא ככה, הוא מתחיל לקרוא מה שכתוב בדף, ואז לוקחים אותנו פה כל מיני עניינים, למדנו על חומר, על לידה, על שאני עמד על מקום, על הקדמות למדנו, על היעדר, על שכל, למדנו כל מיני נושאים, כשאני עמד את הנושאים האלה, אז ראשי פרקים הם בעצם, אני לא רואה את הסדר שלהם, אני צריך איזשהו לצאת מזה ולהסתכל רק על הנקודות ולחבר אותם, ואז יש פה משהו אחר מהתוכן של הפרקים עצמם, אז זה בשביל לרמוז לנו לכיוון הזה, הוא לפעמים מאוד חידתי, זאת אומרת יש פה פרקים, שאתה לא מבין מה הפרק עושה פה, למה דווקא הוא תקוע פה, מה, דווקא עם מקום אולי כן אפשר, אנחנו קצת ניסינו לראות את הסדר של הפרקים, אבל זה מאוד קלוש, זה מאוד חיצוני, זה מאוד, מאוד מבחוץ, זה מאוד רק איך שזה נראה בשטחיות, אנחנו לא נכנסים לשם, כי זה לא, אנחנו לא בשלב הזה, אולי אם נגמור עד הסוף ונגמר פעם שנייה נוכל יותר, אבל בשביל פעם ראשונה זה לא, זה יותר מדי, אז רק טיפה רק מסתכלים מאוד מאוד כללי וחיצוני, אבל לפעמים כשזה מאוד חידתי, מה פתאום הוא בחר דווקא כאן את המילה הזאת, יש פה ישיבה, למה פה דווקא ישיבה? מאיפה הוא הביא את זה? כאילו, מאיפה הוא הביא את המילה הזאת? איפה מצאת בתנ"ך שגרם לו להגיד, עכשיו אני אטפל בה, ולא עכשיו אני אטפל במילה עמידה, אני יודע מה, טוב, זה כל עניין אחד, במילה צור. יש לו בהמשך, הוא מצא את המילה צור, אומר, זו מילה שצריך להבין אותה, יש לה משמעות מופשטת, יש לה משמעות גשמית, אומרים אותה הקדוש ברוך הוא, אז לא אומרים את זה במשמעות הגשמית, מוצאים את המשמעות המופשטת, ויש שמות משתתפים, אז הם מחברים לי בחיבור עמוק את המשמעות המופשטת עם המשמעות הגשמית, כל זה עבודה שאנחנו נעשה על המילה צור. בסדר. למה דווקא צור? למה שפה אני לא אעשה את העבודה על המילה ניצב? מה זה? מאיפה זה בא? זה סתם לקסיקון רנדומלי כזה, לפי סדר א' ב'. הרבה מסתכלים על זה ככה, הרבה אומרים, הפרקים האלה זה מין לקסיקון כזה, אבל לקסיקון הוא מסודר, או לפי א' ב', או לפי משהו. פה זה כאילו, הוא זרק קובייה, והוא החליט, עכשיו אני אבחר את המילה הזאת. זה חידתי, זה אומר דרשני. זה אומר, יש דברים בגו. זה לא יכול להישאר ככה סתם מתחשן. אז לפעמים קשה לנו להבין את זה, וקשה להבין מה הוא רוצה פה בכל הדיון הזה. צריך להיות איזה גם תוכן ברמה הזאת, הוא לא, כאילו תפוחי זהב ומזכיות כסף, גם התוכן השטחי הוא מזכיות כסף, הוא יש לו תוכן, צריך ללמוד אותו, אפשר להגיד, אני לא מבין, רק מקובלים ונגיע לעובד העמוק, אז נבין, ובלי זה לא מבין, יש הרבה כאלה שאומרים, זה עמוק מאוד, זה רק לידיכם, אז זה לא, צריך להבין את זה. אבל צריך גם לדעת שיש משהו חסר בהבנה הזאת, בגלל שהוא גם נמצא בצל של איזו רמה מעליה, שהיא גם מכתיבה פה את הדברים, והוא רוצה שיהיה לנו משהו שלא מסביר אותנו מספיק, ונחפש עוד רמה יותר גבוהה. אז זה בערה כללית פה ללימוד של הפרקים האלה. אבל מקום, נלמד קצת המקום, קצת כן הוא מתחבר לסדר, נעשה אחר כך עוד פעם מסתכלות קצת על סדר הפרקים, אבל פה נלמד על זה קצת, אני לא קצת, אבל קודם נלמד מה כתוב בפנים, אז הוא אומר, מקום, זה ממש צ'קו שאת צועקת, מה נתקעת עכשיו במקום, איפה הבאת את זה כאן עכשיו דווקא, אבל נראה. זה שם עיקר הנחתו למקום המיוחד ולכולת. זאת אומרת, המקום המיוחד זה כל עצם יש לו את הגבול, נגיד שולחן, אז יש לו את פני השטח של השולחן, אם נגיד השולחן, עכשיו אני אומר, אני מוחק מפה את השולחן במחשבה, אני עושה ניסוי מחשבתי, אני מוחק את השולחן, מה נשאר לי? המקום שהשולחן היה בו, ההגדרה של מקום, זאת אומרת, אין באמת מקום ריק, אלא ההגדרה של מקום זה הגבולות של פני השטח של השולחן שגובלים בינו ובין הדברים שמחוץ לו, אם זה אוויר אז הם גובלים בינו ובין האוויר, זה הגדרה של מקום המיוחד, שכל עצם יש את המקום המיוחד שזה בעצם הגבולות בינו לעצים לכם, זה משמעותי, אנחנו אחר כך נראה את הנושא הזה. ויש מקום כולל, זה הכוונה, שואלים אותי, מה המקום שלך? אני אומר בירושלים. זה הפירוש מקום כולל. אז הוא אומר שני המובנים האלה, זה מובנים שונים, ואנחנו נראה אולי קצת בזה. זה עיקר הנחתו של השם, זה המובן הראשוני של המילה הזאת. הכוונה מקום פיזי, מקום בעולם הפיזי. אני יושב פה בדיוק, בדיוק איפה שאני זה המקום שלי, וגם אני יושב בירושלים, שניהם זה הסתכלות המקום שלי בעולם הפיזי. ואחר כך הרחיבו הלשון, מעניין, הוא אומר שמי הרחיב את המשמעות של המילה מקום למשהו מושאל שהוא יותר מסתם המקום הפיזי, הלשון הרחיבה. כאילו, הלשון זה דבר חי, וזה לא זה אנשים החליטו, למרות שהוא כותב בחלק בית פרק למד שהלשון זה דבר הסכמי, זה לא עצם שיש לו איזה מהות, זה הסכמה בין אנשים, כל מקום, כל תרבות יש לה שפה אחרת, כי הם הסכימו על מילים אחרות שהציינו את הדברים, וגם הציון של המילים את הדברים הוא עובד שונה, לפי התרבות, לפי האופי של האנשים, אז הסכמות שלהם שונה. יש כאלה אומרים שיש איזה שפות באפריקה שאין להם את המילה לא, או אין להם את המילה, כל מיני, או לערבים יש 36 מילים למילה כבוד, כי ההסכמיות של המילים היא משתנה, כאילו כל מיני אחד מה שמעניין אותו, אז הוא קובע לפי זה, לפי תפיסת המציאות שלו, אותו קובע את הלשון. אבל פה הוא לא אומר שאנשים שהסכימו על הלשון, הם הרחיבו את המשמעות. זאת אומרת, הלשון הרחיבה את המשמעות, נראה מה זה בדיוק. ושמהו שם למעלת האיש וערכו. רצוני לומר לשלמותו בעניין אחד. עניין אחד זה לא כוונה אחד ולא שתיים, תמיד זה השפה, זה לפעמים בלבל, השפה של אבן תיבון כשהוא מתרגם, אבן תיבון מתרגם מילולית מערבית ממש כמעט אחד לאחד, והמון מילים הוא פשוט הוא מביא את המילה הערבית עם ציל עברי, כמו יש גם בשמות של יישובים, הרבה פעמים יש תופעה כזאת שיש יישוב ערבי, אז אומרים את השם הערבי עם קצת צלצול ישראלי, אני דורך לי עכשיו את דוגמאות, אז גם הוא הרבה פעמים המילה מהות, המילה איכות, המילה כמות, זה מילים שאבן תיבון פשוט כותב אותם אחד לאחד מה, למשל בערבית לצייר זה להשכיל, נגיד להבין את משפט פיתגורס, הכוונה לצייר את משפט פיתגורס, אז הם אומרים לצייר, תסור, כאילו, תצור, ממש, אז אבן תיבון כותב לצייר, הוא לא אומר להבין או להשכיל או להשיג, או... הוא ממש לוקח את הערבית, עד כמה שיכול משאיר אותה, אז כשכתוב בעניין אחד, הכוונה בעניין כלשהו, זה לפעמים מבלבל, יש בהקדמות לפרק, לחלק ב' הקדמה 24 נדמה לי, 23, שהוא אומר עניין אחד ומפרשים זה כאילו עניין אחד ולא שתיים וזה גורם שם למון טעויות, הוא בעצם מתכוון, כמו שאני אומר, איש אחד אמר, איש כלשהו אמר, אני לא מתכוון אחד ולא שניים, איש הזה, אחד הזה, לא, אני אומר, איש אחד אמר, זה כוונה, איש כלשהו אמר, אז גם פה, רצוני אמר לשלמותו בעניין כלשהו, כך צריך לקרוא את זה. עד שיאמר, פלוני במקום פלוני בעניין פלוני, הוא כבר ידעת הרוב עשות בעלי הלשון בזה, כי אמרה, ופה הוא קודם אמר, הלשון הרחיב את המשמעות הזאת, עכשיו הוא אומר, בעלי הלשון ככה הם עושים. כשהם אומרים, ממלא מקום אבותיו. מה זה מקום אבותיו? זה לא שאבותיו בירושלים, או שאבותיו הם בגבולות הגוף על התבנית של הגוף הפיזי שלהם, אלא השלמות שלהם, מעלתם וערכם בשלמות שלהם. אז זה המקום, זה פירוש המקום שלהם. וכתוב, היה ממלא מקום אבותיו בחוכמה ביראה. אז הכוונה, הוא הגיע למדרגת מעלת השלמות של אבותיו. זה הכוונה המקום של אבותיו. ואומרם, ועדיין מחלוקת במקומה עומדת, רצוני לומר במדרגתה. זה מעניין, כי מדובר שם, זה במסכת מקוואות, לא? כן, מקוואות פרק ד'. יש שם מחלקת בית הלל בית שמי, על גזירה של בית שמי, במים של מקווה, של צומח צינור באיזושהי צורה, ובית שמי גזרו עליהם איזה חומה, ובית הלל מקילים. אז כתוב שם שנמנו בית שמי בית הלל, והיה רוב באותו זמן לבית שמי, אז הם נמנו וגמרו, והחיר הלכה כבית שמי, וזה באמת נמנה בינם, יש רשימה של גזירות ש... כן, מתקבל כבית שמי, זה אחד מהם, ונפסק לפומה כבית שמי. זה סתם משנה. רבי יוסי, נדמה לי, אחד התנאים אומר, לא הייתה הכרעת הלכה שמכריעים כחומרת בית שמי, אלא מחלוקת במקומה עומדת. עכשיו, איך אנחנו קוראים את זה? המחלוקת נשארה? הייתה מחלוקת. עכשיו, מישהו טען שהם עשו מניין, ותפסו יום שהאופוזיציה הייתה בחוץ לארץ, והצליחו למצוא יום שיש להם רוב, ואז ביום הזה הם עשו מניין של החפים במת המדרש, והיה רוב לטובתם, אז הם יחיו הלכה כרבים, ופסקו את ההלכה ככה. אז כאילו הייתה מחלוקת, והמחלוקת נפסקה, הוכרעה. רבי יוסי אומר, אני לא בטוח שרבי יוסי, נדמה לי, רבי אליעזר, רבי יוסי, לא משנה, נגיד רבי יוסי. אז רבי יוסי אומר, לא, מחלוקת במקום עומדת הכוונה, היא נשארה, היא לא הוכרעה. ככה מבינים את זה. אז למה הוא כותב פה, מחלוקת עומדת במדרגתה, במעלה שלה, במדרגה שלה. השאלה אם היא נגמרה או שהיא ממשיכה, זאת אומרת, במקום עומדת, היא ממשיכה, היא לא נגמרה. זה לא קשור למעלתה של המחלוקת. אז הוא אומר, לא, היא במדרגתה. אז הכוונה כזאת, שזה דיוק בלשון. אם הוא באמת התכוון שאין טוענים שנגמרה המחלוקת, הוא אומר, לא, המחלוקת ממשיכה. אז זה צריך להגיד, אלא המחלוקת עומדת. להשמיט את המילה במקומה. הם אמרו, המחלוקת נפסקה. הוא אומר, לא, המחלוקת עומדת. היא לא נפסקה, היא לא נפלה, היא לא הוכרעה, היא עדיין קיימת, היא עומדת, אבל מה זה במקומה? שגיד היא עומדת, למה הוא תקע פה את המילה במקומה? מה זה קשור? אפשר למחוק את המילה הזאת, מה היא תורמת? מה היא מוסיפה לנו שלא ידענו אם הוא היה מוחק את המילה במקומה? אנחנו חושבים שזה סתם מין שגרת לשון כזאת, אבל הוא מדייק את זה. כאילו, אנחנו באמת אין לנו תשובה למה הכניסו פה את המילה במקומה. אבל אנחנו מדברים על שגרת לשון, מחלוקת במקומה עומדת. הכוונה נשארה איפה שהייתה. אבל אנחנו לא שונים מה זה, אנחנו נגיד, אלא המחלוקת עומדת, היא לא נפלה, היא עומדת. השאלה אם היא מתה, אם היא נפלה, אם נגמרה, אז הוא אומר, לא, היא עומדת, היא קיימת. זה צריך לראה, אלא המחלוקת קיימת, עומדת, מה זה במקומה? אז הוא מדייק את זה, אז הוא אומר, הוא רוצה להגיד עוד משהו מעבר לזה שהמחלוקת קיימת, אלא במדרגתה. כאילו, אני לא יודע בדיוק מה הכוונה במדרגתה, בעוצמתה, בחריפותה, לא נפלשה, אני לא יודע. כנראה משהו כזה, כאילו היינו חושבים שגם המחלוקת קיימת, אבל אחרי הצבעה היא, אז היא כבר יותר חלשה או פחות עוצמתית, אז הוא אומר לא, היא, המדרגה שלה נשאר באותה עוצמה, באותו מעלה. אני לא כל כך יודע מה התוכן של זה, אבל בקריאה של הטקסט הזה מה שהוא אומר. אז הוא מסביר גם, אני לא מבין את ההסבר שלו, הוא אומר, רצונו לומר במשנה, מוחלוקת במקומה עומדת, אה לא, אה, רצונו לומר במדרגת הסוף, תהיתי, תלכתי פשוט. טוב, לא, לא ניכנס לשאלה שם להבין את המשנה הזאת במקוואות, אנחנו גם לא למדנו אותה בפנים, אבל רק על הקריאה של הטקסט. ועל זה הצד, כנראה יש משהו שם בתוכן של המשנה שאפשר להבין ש... כן, מה שאתם אומרים, משהו בכיוון כזה, אני... ועל זה הצד מן השאלה, נאמר, ברוך כבוד השם ממקומו. רצונו לומר, כפי מעלתו ועוצם חלקו במציאות. זה לפי מעלתו. זה הפירוש ממקומו, לא חלילה שיש לו מקום פיזי. כנראה ממקומו זה לא שהמקום מברך אותו, אלא מברכים אותו מכך שאנחנו תופסים את המקום שלו, מההסתכלות של המקום שלו, מזה אנחנו מברכים אותו, משהו כזה, מלאכים. רצונו לומר, כפי מעלתו ועצם חלקו במציאות. וכן כל זיכרון מקום, שבא באלוה, אמנם הכוונה בו מדרגת מציאותו התברך, אשר אין ארוך לו ולא דומה, כמו שעמוד אליו ומופת אחרי זה. שהוא מקור המציאות, או הכרחי המציאות, אז הוא ממציא את כל הנמצאים, והוא סיבה את עצמו, והם צריכים את הסיבה שלו, זה המעלה שלו במציאות. טוב, אחר כך יש לו חלק חשוב אחר, שהוא מדבר לא ממש על נושא של מקום, אלא באופן יותר כללי על מה הוא עושה פה, מה הפרקים האלה עושים. אבל הוא אומר שזה לא, הוא לא לומד פה את השפה העברית. לא זה מה שהוא עושה עם הפרקים האלה. אבל טוב, זה נראה בחלק השני. בחלק הזה, יש כאן נושא שצריך להסתכל עליו. הנושא של מקום, זאת אומרת, מקום של דבר זה בעצם ההקשר שלו, זאת אומרת, דבר לבד אין לו מקום, אתה רואה אותי, תסתכל רק עליי, אין עולם, אין מציאות, לא מעניין, לא מסתכלים, רק אני קיים, איפה המקום שלי? אין לי מקום. מקום זה תמיד המדידה שלי ביחס למשהו כללי, אם יש קורדינטות לחלל, לתלת מימדי, למפה, אז אני אומר, ביחס למשהו אני ממקם את עצמי פה, והוא פה והוא פה, יש איזו מערכת שכולם באותו מערכת, היא מאחדת אותה, נגיד מפה טופוגרפית, כולם נמצאים על פני האדמה, ויש את הקורדינטות ש... הקורדינטות הן כלליות לפני השטח של כל כדור הארץ, וכל הדברים במפה נמצאים על פני השטח של כל כדור הארץ, אז זה כבר שם בהם איזושהי אחדות שאני יכול כבר לארגן אותם למערכת. בלי אחדות בסיסית אי אפשר לארגן דברים למערכת. אז לא יכול להכניס למפה טופוגרפית מלאכים, או גם לא עגבניות, לא יודע, כי צריך איזו אחדות שזה דברים שהם על פני השטח של האדמה, ואז האחדות הזאת שמה אותם באיזה משהו שאותו אני מארגן. כמו חלקים של פאזל, אז זה צריך להיות באותה קופסה, מאותו קרטון, ואז זה נותן להם איזו אחדות, שהם היו תמונה אחת שגזרו אותה, ואז אני יכול לחבר ולהגיד, זה מצד ימין שזה, זה מצד שמאל שזה, אז זה המקום שלו, המקום בעצם זה הכוונה, מצד זה של זה ומצד השני של זה ומעט זה ומתחת לזה. אם אין לי את המערכת הזאת שהפאזל היה בעצם תמונה אחת וכולו, יש בו משהו משותף לכל החתיכות, זה לא, אני לא יכול להכניס לפאזל עגבניה מהמקרר, למלא את החור שנשאר, אני צריך חוליה של הקטע מהפאזל עצמו, מהמשחק, להוציא מהקופסה, מהקרטון, שהוא יהיה אחד עם כל החלקים. וכשיש אחדות, אז יש כאילו, בכל חלק של הפאזל, יש בחינה מסוימת של אחדות, שזה עשוי מאותו קרטון, זה גזור מאותה תמונה, ויש גם חלק של פרטיות, כאילו גזרו אותו, עכשיו חתיכה אחת, אז זה עושה אותו לפרטי, והוא גם פרטי, והוא גם שייך באיזושהי צורה לכלליות, ואז אני מוצא את המקום של הפרט בתוך הכלליות, יש איזו אידואליות כזאת, הוא גם פרטי וגם בכלליות, שזה בעצם, זה סוד מעשה מרכבה, שיש אחדות אלוהית, טוטלית, שלמה, שפשוטה, ויש גם פרטים, והפרטים לא מבטלים את האחדות, והאחדות לא מבטלת את הפרטים, וזה איכשהו גם וגם באיזו צורה שהיא לא יסודית, ויסוד מה זה מרכבה, איך זה גם וגם. אז זה בעצם גם בפאזל זה אותו סוד מה זה מרכבה, שיש איזו אחדות שהכל תמונה אחת, ויש גם פרטיות שכל חלק גזור לחוד, ובכל חלק יש גם את הצד אחדות שבו, וגם את הצד פרטיות שבו, וכששני הצדים קיימים והם לא מנותקים ויש את שניהם, אז זה מאפשר לארגן את החלק בתוך המקום של בין שאר החלקים האחרים. אז יוצא זה דבר מעניין, זאת אומרת, אריסטו מדבר שיש ארבע סיבות לכל גוף בעולם. יש את החומר, זו סיבה אחת, הצורה זו סיבה שנייה, זה המהות של הדבר, והוא נמצא כי יש לו סיבה שהוא הפועל שלו, מי שעשה אותו, ויש לו גם סיבה שזה התכלית שלו, בשביל מה עשו אותו, בשביל זה הוא קיים. אחרת הוא לא קיים אם לא לא תכלית, אבל צריך גם שיפעלו אותו, ואת מה פועלים, את הדבר שהוא יש לו חומר וצורה, אז יש ארבע סיבות לעצם. אז הוא אומר, אדם סוקר טבע שרוצה להבין את הטבע, הוא מסתכל על משהו בטבע, הוא רואה עגבניה, הוא רוצה להבין אותה. הוא אומר, אז אני רואה עצם טבעי, עגבניה. אני מסתכל עליה ואני רוצה להבין אותה. אז איך אני מבין עגבניה? שיהיה לי איזה פשר, שהיא תגיד לי משהו, שאני אבין זה הכוונה, אני אתחבר, אני מחובר לזה, בשכל שלי, דרך השכל שלי. אז העגבניה היא לא... אני מסתכל עליה, היא מסתכלת עליי, נו מה, חוץ מזה שאני יכול לאכול אותה, נגיד, אז לא עגבניה, לא יודע, הים, אני לא יכול להתרחץ בו, אז הירח, לא יודע. מה אני עושה איתו? אני מסתכל על הירח, הוא מסתכל עליי, מה, איך אני מבין אותו, איך אני מתחבר אליו, אני רוצה לחקור אותו, להסתכל עליו, אז המדע שלהם אומר, אני אסוף עליו פרטים, אני אמדוד מה המחלק שלו מכדור הארץ, ממה הוא עשוי, אני אשלח חללית, אני אביא חתיכת עפר. זה לבד, יש בזה בחינה מסוימת, אבל זה לבד עוד לא מספיק, בשביל באמת שיהיה איזה פשר, יהיה איזה בחינה קיומית. אז אריסטו אומר, איך אתה מבין את העצם הטבעי? תסתכל על הסיבות שלו, תשאל על הסיבות שלו, אם תדע את הסיבות שלו, אז תבין אותו. עכשיו, הסיבות שלו, הן לא מדברות שום דבר עליו, הן רק מדברות על ההקשר. זאת אומרת, הן אומרות מאיפה הוא בא, לאן הוא הולך, מה הוליד אותו, מה הוא מוליד, כאילו, זה שמפרקים אותו לחומר וצורה, אז הכוונה היא, החומר זה משהו כללי, זה בעצם מגיע לחומר הראשון, שהוא כללי, הוא לא פרטי לעגבניה הזאת, והצורה גם, אז הוא שייך למין העגבניות, שהוא שייך למין הצומח, זה מחבר אותו לאיזה כלליות. אם אני אסתכל רק על הבחינה הפרטית שלו, אז זה לא אומר לי כלום עליו שהוא עשוי מאיזה חומר צמחי, אצלו, לא יודע, תאית של צמחים, סיבים תזונתיים, ויש לו איזו צורה אדומה, עגולה, עם ריח, עם משהו. לא בסדר, זה החווה את החושיות שלי מזה, אבל מה, איך זה גורם לי להבין אותו? אז אז זה הכוונה, נגיד יש שורה בספר, אני קורא אותה, אני יכול לקרוא את הטקסט מילולית, אני רוצה להבין את השורה הזאת. אז אומר לי, אתה יכול לקרוא אותה 1,000 פעמים, ואתה לא תבין אותה יותר מה שהבנת בקריאה הראשונה. תקרא עוד ועוד ועוד, אז תהיה יותר קרוב לזה, תכיר את כל הפרטים של זה, תדע לספור את האותיות שיש בשורה הזאת, אבל אתה לא תבין אותה יותר. אם אתה רוצה באמת להבין, אז תקרא מה השורה שהייתה לפניה, או את כל הספר לפניה. תקרא את השורה או את כל השורות עד סוף הספר אחריה. תבין מי כתב את זה, מאיפה זה בא לו, ולמה הוא כתב את זה, בשביל מה הוא כתב את זה. זאת אומרת, תראה את הקונטקסט, את ההקשר הכללי, ואז פתאום אתה תבין מה השורה הזאת אומרת. בצורה אחרת לגמרי, זה שם ההבנה מונחת, בהקשר, לא, אתה רוצה להבין פרט, ההבנה היא לראות ההקשר שלו, לא נסתכל עליו לבד, אתה יכול להסתכל עליו לבד 1,000 שנה, בוא לא תבין כלום, אבל אם תחפש את ההקשר ויותר ויותר תלמד את החיבורים שלו לדברים שהוא הוא קשור איתם, איפה הוא בא, לאן הוא הולך, מה מסביב ומה המקום ש... איך הוא קשור למערכת, מה המבנה, מה החוקיות, מה החוכמה שיש במבנה של המערכת שהוא בתוכה, ואיך הוא בורג בתוך המערכת הזאת. זה הדרך שלנו להבין דברים, זה מה שמקרב אותנו להבנה, ושם יש מקום הרבה לחקור, עוד לראות ועוד להפוך בזה, ועוד לחפש עוד הקשרים ועוד זה, וכמה שיותר תמצא, אז אתה יותר... את יותר תבין את הדבר הפרטי. אז זה עניין מקום, זאת אומרת, מקום פיזי, אז עוד פעם אני חוזר לזה, שאם אתה לוקח עגבניה, ואני מסתכל על עגבניה הזאת, אני לא מסתכל על דברים אחרים, רק על איפה נמצאת, אין לה מקום, כי... בוא נחשוב שבאמת אין שום דבר בעולם. נחשוב, נמחק במחשבה את כל המציאות. אין כלום. יש רק את הגווניה הזאת ואין שום מציאות חוץ מזה. אז אין לה מקום, כי ביחס למטה אין קורדינטות, אין נונצדיק. אתה לא יכול להגיד אם ימין לזה או משמאל לזה או מתחת לזה או צפונה לזה, כי אין שום דבר. אז אין... ביטלת את המשמעות של המילה מקום, פשוט המושג מקום נפל. ברגע שדבר הוא לבד, אז המילה מקום לא יכולה להיאמר עליו בכלל, היא לא קיימת בכלל. אין דבר כזה מקום, מה זה מקום? יש רק את זה, אז מה... אנחנו לא יכולים לתפוס בלי מקום, כי ישר אנחנו חושבים, עגבניה, אם רק היא לבד קיימת במציאות, היא מוקפת בחלל תלת ממדי ריק. אז ניוטון חשב, איינשטיין חלק עליו, שאפשר להתייחס לחלל הריק הזה בתור נקודת ייחוס לקבוע מקום, כאילו זה הקורדינטות, זה הנונצדיק ביחס לחלל, זאת אומרת, בתוך החלל הריק היא פה ולא פה. אז איינשטיין אומר, זה בגלל שהחלל הריק הוא סופי, אבל אם הוא אין סופי, אז אין אצלו פה ולא פה, כי ביחס למה אתה אומר, הנקודה הזאת בחלל היא פה ולא שם, ביחס לגבולות של החלל. אם אין לכם גבולות לחלל, אז ביחס למה? איך תמצא עוד פעם את הנקודה הזאת? אין לה שום... אין לה מקום. אז יצא שהמושג מקום, הוא מוציא אותנו, מסתכל אותנו על החפץ האחד הזה, ואומר... לא, הוא לא קיים לבד, הוא קיים כחלק ממערכת, ואז יש לו מקום, ואם הכרחי שיהיה לו מקום, זה הכרחי במציאות שלו, שהוא חלק ממערכת, כי דברים לא יכולים להיות קיים לבד. יש איזו אחדות, והם רק פרט איבר מהאחדות הזאת, הם נותנים חלק באחדות, הם פרט מהאחדות, הם לא, הם, בלי האחדות הם לא יהיו קיימים בכלל, כי אי אפשר להיות קיים בלי מקום. אין... אז זה המושג של מקום, החיבור של הדבר למערכת שהוא בתוכה, והחיבור הזה יכול להיות קיים רק אם יש אחדות, שזה קושר את כל המערכת למערכת שיש בין היחסים, בין החלקים שלה, כי הם כולם בנים על איזה קרקע משותפת. וגם יש בשונות של כל פרט, כל העבר, יש בו את הייחודיות שלו, ואז הוא תופס מקום ביחס לאחרים, כי אם הכל היה הומוגני, אז רק פעם לא היה מקום. טיפה שבתוך הים, אין לו מקום, יש מקום לים, אבל היא כבר חלק מהים, אבל צריך שהיא תהיה איכשהו מוגדרת איזה גבולות פרטיים, בשביל להגיד, מה שבגבולות הפרטיים האלה מתייחס למערכת הכללית, וזה המקום שלו. היחס הזה, זה כמו שהמקום. אז אם אתה יכול לצבוע טיפה בים, אז אתה יכול להגיד, יש לה מקום בתוך הים, אבל אם אין לה שום הגדרה פרטית, היא מתמזגת, אז אין לה מקום. אז צריך את הגדרה הפרטית, וצריך שגם יהיה איזה אחדות. אז זה התפיסת מציאות הכי בסיסית, פיזית, חושית, גם כלב. כאילו, גם כלבים תופסים את המציאות שיש מציאות כללית, ויש לה דברים מקום בתוך המציאות הכללית. בגלל זה הם יודעים איפה הם יחביאו את העצם. כי הם זוכרים, איפה אני, הכלב תפס עצם, הוא חפר והחביא אותה. מחר רוצה למצוא אותה, אז הוא אומר, ביחס לעץ, ביחס למה שזה, שהוא עשה פה פיפי, וביחס לגדר, אז המקום הוא פה, ואז הוא יודע שזה שם, והוא מוצא אותו. אם הוא לא התייחס להקשר, למסביב, אז הוא לא יודע איפה זה נמצא, לא יכול למצוא את זה, אין לזה מקום. זה בסיס בתפיסת המציאות הכי בסיסית, שגם לבעלי חיים יש. בעצם תפיסה חושית כבר זה ככה. עכשיו, המערכת של הישויות המופשטות, אז גם שם יש ברמב"ם, פרק ב' מהלכות יסודי התורה, אתם מתחוזר לשם, כי זה מקום מאוד מרכזי. הוא אומר, ואיך ידך מצווה לאהוב ולראה את הקדוש ברוך הוא, את האל הנכבד והנורא, איך ידך, טוב, עכשיו רק אני חושב שזה קצת בעיה, הוא אומר, האל הנכבד והנורא זה מצווה לאהוב ולראה אותו, יש לו, פשוט בדיוק אתמול שמעתי, מישהו, דיברתי מישהו על פרק נון ג' במורה נבוכים שעשו להגיד לי על הקדוש ברוך הוא, מה שכתוב בתפילה אל הגדול, הגיבור והנורא, זה רק בגלל שגם מה שרבנו אמר, ואנשי כנסת גדולה תקנו, ואחרת אסור להגיד דברים כאלה קדוש ברוך. אז איך אומר עליו נכבד ונורא? לא יודע, לא חשבתי על זה. זה לא קשור לנושא שלנו. איך ידך לאהבתו ויראתו? בשעה שהתבונן האדם במעשיו ובריאיו הנפלאים הגדולים שהם סופיים, ובגלל זה הם במערכת, כל דבר סופי, אז הוא נגמר פה, מפה ואלה, מתחיל משהו אחר. אז כבר יש מערכת של דברים שהם במערכת אחד עם השני, אז מהמערכת הזאת הוא יראה עם חוכמתו, זה החוכמה. החוכמה זה לראות הסדר של הדברים אחד ביחס לשני, כי זה נותן להם את המשמעות. זאת, הפרטים מגלים על הכללות, הכלליות בלי פרטים היא סתומה, הכל הומוגני, הכל אור אינסוף פשוט, ברוך הוא. סתום לי, אני לא, אין לי שום נקודת אחיזה בו, זה כמו כוס בידית חזל אומרי. אז יש פרטים, הפרטים זה ידית לתפוס משהו מהאור אינסוף, אבל הם, אבל הם לא לגמרי עצמם, הם לא לגמרי נפרדים. אז מעשיו ובריאיו הנפלאים הגדולים הם פרטים, כי הם סופיים, ומהם רואים חוכמתו, רואים את הסדר שלהם, זה פרט אחד לבד לא אומר לי כלום על אורנסוף. אין בו חוכמה בכלל. כשאני רואה נקודה אחת של פאזל, אין שם שום חוכמה. החוכמה זה בסדר, במבנה של הפרט הזה, עם הפרט הזה, נגיד הגוף. אני רואה את החוכמה של בגוף האדם, כי אני רואה איך יש לב וריאות וצינורות דם ושרירים, אני רואה את כל הסדר, איך כל בנוי, אז אני אומר, וואו, איזה חוכמה, אבל אם אני רואה רק, רק כליה, רק מולקולה של דם, וזהו, רק... אז, נגיד, לב זה כבר מערכת, אבל אני אומר פרט אחד, בלי מערכת. אז... אז אני לא רואה שום חוכמה, אני רואה... אז... זה מה שאריסטו אומר, שהחוכמה זה לראות את המערכת, את המקום של הדבר בתוך המערכת שלו, לא, 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 לא להסתכל עליו לבד. אז מיד הוא, אז זה פירוש, יראה מהם חוכמתו, הכוונה שהם מסודרים אחד ביחס לשני, זה הפירוש יראה מהם חוכמתו. זה מה שאריסטו אומר, לראות חוכמה בדבר זה לראות את הסיבות שלו, מי עשה אותו, למה עשו אותו, את ההקשר שלו, זה הפירוש לראות חוכמה. ואז מהחוכמה הזאת היא כל כך יפה ונדעת, יש בזיב שגם היה אמור אין סוף. עכשיו, זה הדרך לחקור את המציאות, להסתכל על הדברים ולראות את הסדר שלהם, ולראות בסדר הזה איזה, איזה חוכמה, משהו שאין לו ערך ואין לו קץ מרוב שהוא נפלא. וזה מרומם אותי לאיזה תחושת הוד של אין סוף, שהיא לא נתפסת בכלל, אבל היא... איזו נשגבות ששורה ביופי של החוכמה הזאת, שאין לי אחיזה בנשגבות הזאת, אלא הגדרה, הבנה, אבל זה, זה משהו ששורה שם, זה משהו עליון נשגב, תמיר ונעלה. אז בספר שרי הורה הוא אומר שיש שמות שהקדוש ברוך הוא, אני, אתה והוא, אז אתה זה הסתכלות על המציאות שאני רואה בה את הקדוש ברוך הוא, את חוכמתו, והוא זה משהו, הוא זה אני לא, לא רואה אותו, אתה אני רואה אותך, הוא אני לא רואה, הוא נסתר, אז הוא זה האינסופיות שמתגלה בחוכמה האלוהית שרואה. אז, טוב, אז, הוא, אז עכשיו הוא אומר, לפי הדברים האלה, שככה אוהבים את הקדוש ברוך הוא, ככה מגיעים לאהבתו, דרך אגב, לא כתוב פה שלומדים תורה ואז מגיעים לאהבתו, כתוב שמסתכלים על, על העגבניות ומגיעים על הנמלים, לא יודע על מה מגיעים לאהבתו, בסדר, כי הסתכל בתורה וברא את העולם, אבל המגע שלנו, העולם והתורה זה דבר אחד, רק שה... תורה זה אמפה ברכים כזאת, שלא נתבלבל, והעולם זה נגעת בדברים באמת, כל הבחינות, כל הרמות, אז עם השכל ועם החוויה ועם החוש ביחד, זה בעולם. אז האהבה היא מגיעה להסתכלות בעולם, התורה רק מדריכה אותנו איך להסתכל על העולם. כמו שהפתופוגרפית זה לא, אני במקום לנסוע ל... אני יכול נגיד לראות את המפה ו... ולהגיד טיילתי בגולן, עשיתי את נחל משהו בנחל יהודית בגולן, כי הסתכלתי במפה ועקבתי איך הנחל, לא, זה לא מספיק, אתה צריך לצאת ולפגוש את הנחל, המפה זה רק שלא תטעה בדרך, שתדע מה אתה רואה, אבל... אז גם התורה, אם לומדת אותנו מה אנחנו רואים, איך לראות, אבל לראות רואים את העולם. אז זה, זה, זה די לא כמו הגישה הליטאית שאל תצא מבית המדרש. לא, לא צריך לצאת לטייל בגולן בשביל זה. כן, אם עוברת נמלה בבית המדרש, זה גם מספיק לראות את המסע בובוע ונפלאים, אבל בסדר. אז הוא אומר... לפי הדברים האלו, כאילו איך רואים את העולם ואיך מגיעים לאהבת הקדוש ברוך הוא, אני מבאר כללים גדולים עם עשר ריבונו אדמים, כדי שהוא פתח למבין לאהוב את השם, כמו שאמרו חכמים בעניין אהבה, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם, ואז על מה אנחנו מסתכלים? על החלקים של העולם, שיש כל שברא הקדוש ברוך הוא בלא מאוד נחלק לשלושה חלקים, עוד פעם, סדר של מערכת. ברואים שהם מחוברים גולים וצורה, צמחים, מתכות, ברואים שהם גרמי השמיים, ויש גם מלאכים שהם מופשטים לגמרי, מלאכים הוא מתכוון לזחלים הנפרדים, שזה הספירות של המקומלים. אז הוא אומר, בוא נראה, יש לנו פה מערכת, ויש לה מבנה, בוא נתחיל במבנה הכללי, יש גופים חומריים, יש גרמי השמיים ויש את המלאכים. שזה כן, הזכלים הנפרדים. זה אומר במורה נבוכים. עכשיו, הוא אומר, אני מסתכל על המערכת, זאת אומרת, אני רוצה עוד חלקים, ולראות הסדר שמחבר בין החלקים, והסדר מעניין אותי. חלק אחד לבד לא מעניין אותי. ספירת חסד היא לא מעניינת אותי. מעניינת אותי מבנה 10 ספירות, שיש חסד, גבורה, תפארת, איך המבנה הזה, וכל דבר יש לו את המקום במבנה, ואיך המבנה כמבנה שלם מאורגן מהחלקים שלו, ואז פתאום אני רואה פה גילוי אלוהות, אבל אם נסתכל רק על דבר אחד, זה לא, אז זה לא אומר לי. אז כן, אז הוא מדריך אותנו איך ללמוד את הטבע, איך ללמוד את העולם, לראות, אז הוא אומר, אז נראה את הדרכה שהוא אומר, מתחילים לחלק את זה, 3 חלקים, כמו כל דבר בצהל. זה המבנה המאוד כללי של מערכת. עכשיו הוא אומר, במה פרדו הצורות זו מזו? זאת אומרת, דיברנו שאנחנו מסתכלים על צורות, על גרמי שמיים ועל גופים חומריים באדמה. אז הוא מתחיל מהצורות. אם הכי נכבדות, אז הוא מדבר קודם עליהן. אחר כך הוא יגיע גם ליסודות, לגופים הארציים. בפרק ד' אז הוא אומר, יש 4 היסודות, יש את הגופים שעשויים, איך הוא אומר? מגיעים גם לשם, מתחילים מהחלק העליון של השמימי, המופשט, הספירות, המלאכים, ואחר כך גרמי השמיים, ואחר כך גופים ארציים, והוא הולך בדרך הזאת, הוא מגיע בגופים ארציים. אז עכשיו, מתחיל להסתכל על השכלים הנבדלים, על המלאכים. אני לא אומר מלאכים, כי מיד מצטער לנו כאלה ילדים עם כנפיים, זה לא הכוונה פה. הוא אומר במורה נבוכים פרק ב' חלק ב' פרק ו', שהמלאכים פירוש זה רק הבדל מילה, זה רק הבדל סמנטי במה שאריסטו אמר, השכלים הנפרדים. אז וזה גם, זה כתוב פרש בספרי קבלה, גם האריזה לא אומרת זה, וגם הרבה מה שקורא דובר, או שהשכלים הנפרדים, המלאכים האלה שרמב"ם מדבר, סליחה, הם אומרים שהמלאכים שרמב"ם מדבר, זה השכלים הנפרדים של אריסטו, זה הספירות, זה 10 ספירות, זה האריזה לא מאוד פרש. שהעשר ספירות זה 10 הגלגלים של אריסטו. ואריסטו אומר ש10 הגלגלים זה 10 השכלים הנפרדים, כי כל שכל נפרד הוליד גלגל, והגלגל מסתכל על השכל הנפרד שלו, בגלל זה 10 הגלגלים שמסתכלים על 10 השכלים נבדלים, והאריזה אומר אפילו ש10 הגלגלים האלה זה 10 הספירות שהוא מדבר עליהם. אז זה באותו מקום מפורסם שהוא אומר איך התחיל המציאות, שהיה אור אינסוף פשוט ובאמצע נהיה עיגול ריק, אז שם בהמשך של זה הוא אומר שנכנס קו מאור אינסוף לתוך העיגול הריק וצייר בו את כל הצורות, והצורות האלה התחילו ממהלך של 10 ספירות, שזה 10 הגלגלים שהתוכניים מדברים עליהם. תוכניים זה האסטרונומים, הוא מתכוון לאריסטו, זה הוא לא התכוון לכל מיני אסטרונומים אחרים. אז טוב, אז אנחנו מתחילים להסתכל על השכלים הנפרדים. אז הוא אומר, במה יפרדו הצורות זו מזו? והרי אינם גופים. מה עושה אותם שונים? זאת אומרת, בגופים החומר מחלק, זאת אומרת, יש אידאה של עגבניה, אבל למה הגווניה הזאת לא דומה לשנייה? יש אידאה של אדם, אדם, נפש, נשמת אדם, הראשון קוראים לזה ביהדות, בקבלה. האידאה של אדם הוא חי מדבר, כן, חי מדבר זה הרבה מאוד, להיות חי עד הסוף במלוא מובן המילה של חי, ולהיות עם כוח הדיבור במלוא מובן המילה של כוח הדיבור, שהוא לא ישן, הוא ערך עד הסוף, אומרים הרי שאנחנו מנצלים, רק 3% או 5% מהיכולת של השכל, אז מישהו מנצל כל הזמן את כל 100%, והוא כל הזמן חי ולא מתקיים בו בכלל, רשעים בחיים קרואים מתים, והוא לא ישן בכלל משום בחינה, כי כשינה זה 1 מ-60 במיטה, אז הוא חי. אז הוא כבר במדרגת אדם הראשון, כבר תיקן הכל, אז ההגדרה שצורת אדם זה חי מדבר, היא בעצם אותו דבר, כמו שאומרים שזה נשמת אדם הראשון. אז אני אומר, יש צורה אחת של אדם. אז עכשיו, למה, אז יש צורת אדם, גם לאושרי וגם לעודד וגם לראל, ופנחס בוודאי, יש לו הכי הרבה צורת אדם. למה אנחנו לא אותו דבר? אז אנחנו כולנו נקרא אחד לשני אדם, נהיה זהים. אז החומר מחלק, כי החומר הוא מגביל את ההתגלות של הצורה, והוא מגביל, הוא מחסיר חלקים, או בעוצמה, או בדגשים, או זה, אז הוא מחסיר אצלי דברים אחרים, מה שמחסיר אצלכם, אז עושה אותנו שונים, אז זה בא מצד החומר. יש דיון מעניין, הרמב"ם בחלק א' בפרק עין ד', הוא אומר שלפי אל-פאראבי, אחרי המוות כולם נהיים בן אדם אחד. אין אחרי המוות הנשמה שלי והנשמה שלך. יש נשמה אחת שכולנו חוזרים אליה, כי אם החומר הוא זה שמפריד, אז כשאין חומר, אז אין הפרדה, אז כולנו יחד. אז הרמב"ם לא זובר ככה, וזה סוגיה מאוד, שאלה מאוד גדולה למה הוא לא סובר. אפשר רבי יודע מה שהוא אומר. הרמב"ם אומר שכל דבר אבקה ונקי. בסדר, לא ניכנס לזה, אבל אני רק אומר, אני רק אומר את השאלה שלו, במי פרדו הצורות, הרי אינם גופים. אם מה שמפריד דברים אחד מהשני זה מהחומר, מהגוף, מה שאין לו גוף, איך הוא נפרד? אז מה התשובה? לפי שאינם שוות במציאותם, אלא כל אחד מהם למטה ממעלתו של חברו, והוא מצוי מכוחו. זה הפירוש. מה זה למטה ממעלתו של חברו? פירוש הוא מצוי מכוחו. זאת אומרת, מידת הדין, היא נמצאת מכוחה של מציאות מידת החסד. זאת אומרת, אם לא הייתה מידת חסד, לא היה מידת דין, סתם להיות אכזרי, סתם לעשות חיים קשים, למה? כאילו, זה רשע. אז למה יש מידת הדין? כי אנחנו רוצים לעשות טוב, יש לנו מידת החסד, אבל טוב בלי גבולות הוא מוחק, הוא מציף, הוא עושה סימביוזה כזאת, הוא לא משאיר מקום למי שמקבל את הטוב. אז אני צריך למדוד את הטוב ולהגיד, אני אשפיע את הטוב במידה, לא בהגזמה. בשביל שזה, הטוב יהיה קונסטרוקטיבי, שיהיה פרודקטיבי, שהוא יבנה, שהוא יהיה בריא, שהוא לא יהיה משהו מוגזם שמוחק. אז זאת אומרת, מידת הדין נולדה ממידת החסד והיא קיימת מכוחה, אז זאת אומרת, אם היה מידת הדין לבד, היא לא, אין לה מקום בכלל במציאות. בטח שלא הייתה מולידה מידת חסד. למה שהיא תוליד? אם המטרה שלי מתחילה מלעשות דין, אני רוצה לחתוך, למדוד, טוב, קטע, לא לתת לדברים, כאילו, לשים להם גבולות. אז למה שאני אעשה מכוח זה חסד? אם זה המוטיבציה שאני מתחיל איתה, איך זה יוביל אותי לחסד? זה לא יוביל אותי לחסד. אבל חסד כן יוביל אותי לדין. אם אני מגדל ילד, אני שם לו גבולות, את זה אני לא קונה לך, את זה אני כן קונה לך בסופר, אתה לא תקבל במבה, נבוא הביתה תוכל לפרסק, כאילו אני עושה לו מידת הדין, כי זה חלק מהאהבה. אז החסד מוליד את הדין, ולא הדין את החסד, בגלל זה החסד הוא מעל הדין, הוא מעליו במדרגתו, במעלתו, מה הפירוש? הוא מצוי מכוחו. זאת אומרת, הדין מצוי מכוח החסד, זה הפירוש שהחסד הוא למעלה ממעלתו של הדין. והכל נמצא מכוחו של הקדוש ברוך הוא. וזה שרמז שלמה בחוכמתו ואמר כי גבוה מעל גבוה שומר. וזה שאמרנו למעלה ממעלתו של חברו על הדברים המופשטים, אינה מעלת מקום כמו שאדם שיושב למעלה מחברו. אלא כמו שאומרים, בשני חכמים שאחד גדול מחברו בחוכמה, שהוא למעלה ממעלתו של זה, וכמו שאומרים, בעילה שהיא למעלה מן העלול. זאת אומרת, הסיבה היא מעלה מה שנולד ממנה, אז המעל זה לא מעל של מקום פיזי, זה מעל מבחינת סדר המציאות, מה שואבת המציאות שלו, מה מוליד את מה, מהו מקור המציאות של מה. אז עוד פעם, אז יש לנו פה מערכת, שאנחנו מסתכלים על המבנה שלה, על הסדר, על המבנה, על היחסים בין החלקים, איך החלקים מתייחסים אחד לשני, ואיך הם בונים ביחד מערכת מסודרת, והסדר הוא זה ששם מתגלה חוכמתו של איך ואינו קץ. המילה נרדפת לחוכמה זה סדר. זה כל דבר שאין בו סדר, אין בו חוכמה. וסדר זה רק שיש יותר מדבר אחד. זאת אומרת, אם יש רק מידת החסד, אז אין שם חוכמה, מה אני מבין מזה? אבל אם יש יותר מדבר אחד, ונראה איך הדברים מאורגנים, אז אני רואה את החוכמה, איך זה מתחיל מחסד שרוצה להשפיע באופן אינסופי, ואז זה מכריח ליצור גבולות, ומה היחס בין הגבולות לרצון להשפיע. אז אני מתחיל לראות איך הדברים מתחברים, פתאום אני רואה את החוכמה. אבל החוכמה היא בחיבור, בארגון, בסידור, איך זה בנוי. אני רואה את החוכמה במכונית, אני אומר, פה הוא שם קרבורטור, פה הוא שם אלטרנטור, פה הוא שם את המכל דלק, הוא שם את המכל דלק פה ולא פה, איזה רעיון טוב. אם היה שם אותו פה, זה היה לא טוב, אתה יודע מה, שם את המנוע מקדימה ולא מאחורה, להזין את המשקל של כל הרכב, שהמשקל שלו יהיה מאוזן נכון, ומרכז הכובד, כל מיני, אני רואה את החוכמה מהארגון, מהסידור, אבל אם אני רואה חתיכה אחת, לא רואה איזה חוכמה. במענה אני רואה חוכמה, כי הוא גם בנוי מהרבה חתיכות, אבל אני אקח בורג. טוב, יש לו את החוכמה של בורג, שיש לו את השפיץ, ויש לו את החריטה, ויש לו את הראש, אבל נגיד שהוא פה לא אחד, אז ציר כזה, לא יודע מה. אז אין בו, החוכמה שאפשר להיות ממכונית, אני לא רואה בו. אני רק רואה איפה שם אותו, ואיך ארגנו אותו, ואיך הוא משרת את החלקים האחרים, והוא מעביר, זה מעביר, יש פה חשיבה. ואז אני אומר, הבן אדם שתכנן את זה הוא גאון, אני פתאום מרגיש את הבן אדם שתכנן, אני פתאום מעריך אותו, במכונית אני לא כל כך יכול להגיע לאהוב אותו באהבה כזאת של להתאבות ולשבח ולהפאר, אבל אני יכול להרגיש המכונית, איזה טכנאי מכונות כניסה, פעם פירק לי מכונה, אז הוא אמר, האיטלקים הזה זה זבל, איך הם לא יודעים לבנות המכונה, אני צריך פה לפרק שלושת רבעי מכונה בשביל להגיע לאיזה חלק שכל הזמן צריך להגיע אליו, הם לא, תראה את המכונות גרמניות, האיגאו, כזה, איזה חכמים, איזה מהנדסים, איך הם חשבו, שהכל יהיה במקום, והכל מסודר, אני בא, אני מתקן, הכל עובד, הכל אני יכול לסדר, נהדר שם, מתוק מדבש, ממש אוהב אותם. כאילו, אז גם המלאכים, הספירות, הזכלים הנפרדים, הם מערכת שיש לה מבנה ויש לה סדר, ויש חלקים שמאוחדים לאחדות על ידי הסדר, וזה החוכמה שמתגלית מהם. ועכשיו אנחנו מפה מבינים שהמושג מקום בעצם הוא בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, אם בעולם הפיזי מקום זה היחס של דבר להקשר שלו, למערכת שהוא חלק ממנה, אז היא מגדירה איפה הוא נמצא, הכוונה איפה ביחס למערכת. אז זה בדיוק גם אותו מושג של מקום בספירות, בספלים הנבדלים, שהמקום מגדיר איפה הדבר נמצא ביחס למערכת, המקום של מידת הדין או מתחת למידת החסד, זה מגדיר איפה היא נמצאת ביחס למערכת הכללית של הספירות. אז זה בעצם אותו דבר בדיוק. זאת אומרת, זה מה שאנחנו כזה נאמרים, ששמות המשותפים, את כלפי החוץ נראים שיש מילה אחת, שמתייחס לדברים לגמרי לא קשורים אחד לשני. כאילו, המילה מקום, היא מתייחסת למקום שלי, שאני יושב פה, פיזית, על יד השולחן. וגם מתייחסת למעלה של החכם, שממלא מקום אבותיו בחוכמה. אז לכאורה זה שני שימושים לגמרי שונים, מה קשור? הספר, המקום שלו על השולחן, והחכם הזה, המקום שלו זה להיות ברמה של חוכמה כמו אבותיו. זה שני, לכאורה זה שני מובנים מאוד שונים של המילה מקום. אבל אם קצת מסתכלים פנימה, אז רואים שזה אותו מובן, והמובנים מאירים אחד על השני. כל אחד נותן הבנה לשני, והם גם מתאחדים. אז הם נותנים הבנה אחד לשני, כי הם בשתי רמות שונות, זה ברמה הפיזית וזה ברמה הרוחנית, אז כשאני צריך שני דברים, ואני מאירים אחד על השני, אז עוד פעם, שני חלקים של מערכת, הפיזי והרוחני זה שני חלקים של אותו מערכת, אז הם נותנים חוכמה. כשאני מצרף שני חלקים באותו מערכת, הצירוף נותן לי פה חוכמה. אז זה מוסיף חוכמה, וזה גם מגלה שזה בסופו של דבר אותו עניין. שיש פה המושג מקום, זה בדיוק אותו מושג מקום, זה לא באמת מובן אחר. אז המקום של הקדוש ברוך הוא זה זאת אומרת, כן, זה מעלתו שהוא הנמצא הראשון, הוא סיבת המציאות, הוא סיבת מציאות עצמו, והוא סיבת המציאות של כל הדברים האחרים, אז זה המקום שלו מבחינת השרשרת המערכת של השפעות המציאות, כמו השכלים, שהלמעלה זה מי שהוא סיבת מציאותו שזה שלמטה. אז אם הקדוש ברוך הוא סיבת המציאות של הכל, אז הוא למעלה בכל. יש כאן בעיה קצת, לא קצת, שבעצם מצד שקדוש ברוך הוא אחד פשוט, אור אינסוף פשוט, אז הוא לא חלק משום מערכת. הוא לא ראשון בין שרשרת של מדרגות שהוא הראשון שלה, הוא לא חלק משרשרת, אין עוד מלבדו בכלל. אז אין לו מקום. הוא המקום, לא שיש לו מקום, כן? הוא מקום של עולם, ואין העולם מקומו. הוא לא נמצא בשום מקום, כי הוא לא באמת מתייחס לשום מערכת, הוא לא חלק משום מערכת, אז אין לו מקום. הוא מקומו של עולם, הכוונה, העולם מתייחס אליו. הוא המערכת שהעולם בנוי בה ומתייחס אליה, אז הוא נותן לעולם מקום. אבל העולם לא נותן לו מקום, העולם הוא לא הקשר לקדוש ברוך הוא, או איזושהי מערכת שהקדוש ברוך הוא החולי הראשונה שלה, הוא לא קשור לשום מערכת, אז זה עוד פעם השאלה של מה זה מרכבה, של אין סוף המוחלט, מול הגילוי אלוהי, שדברים מוגבלים וחוכמה, זה הספירת חוכמה, שזה גילוי אלוהי בדרך של חוכמה, בדרך של סדר, ששם הקדוש ברוך הוא הראשון, הוא מקור הסדר, אז הוא החולי הראשונה, במדרגה של כתר של האינסוף המוחלט, אז שם אין בכלל מושג של מקום ואין מושג של חוכמה. אבל בסדר, אז זה עוד פעם, מדבר פה על החוכמה. החוכמה היא, זה מה שאני מדבר כאן, איך החוכמה מגלה לנו. איך בחוכמה מאיר האור אינסוף, שזה הכתר. אז זאת אומרת, אם רואים את הארגון שלה, אז זה מאיר למעלה ממנה. זאת אומרת, רואים את חוכמתו שאין לה קץ, שאין לה ערך, היא באינסוף, היא כבר שייכת איכשהו לאינסוף. אבל מה שאנחנו מסתכלים עליו זה החוכמה, והחוכמה זה הסדר, ומהבחינה הזאת הקדוש ברוך הוא חלק מהסדר, והוא החלק הראשון, הוא המקום המציאות הראשון, שהכל משתלשל ממנו, אז זה מקומו. ועל מקומו אנחנו מברכים אותו. אז נגמר לנו כמעט הזמן. טוב, החלק ההמשך של הפרק, החלק השני, הוא צריך שיעור נפרד לפני עצמו, בתקווה שהספיק שיעור אחד בשביל זה, כי זה עניין גדול. כללי, הוא לא מדבר פה דווקא על מקום, הוא מדבר בכלל על מושג של שמות משותפים ובכלל מה הוא עושה פה בכל הספר. זה דיבור כללי, אז זה לא ספציפית על נושא של מקום, אז נלמד את זה בשיעור הבא בעזרת השם. אני אומר, אם מסתכלים עוד פעם על סדר הפרקים, אז אפשר קצת לראות איך זה מתחבר. עוד פעם, זה לא באמת הראייה ש... של... שהוא מנסה להסתיר, אבל זה רק טיפה, ככה רק לראות שיש שם משהו שעוד לא נכנסים אליו, אבל יש משהו שאפשר להיכנס אליו, שהוא מתחיל פרק א' צלם ודמות, זה התחלה של הבריאה, הוא ברא את האדם, האדם זה בעצם צלם אלוהים, זה השלב הראשון של הבריאה, שאלוהים הקדוש ברוך הוא ברא הצלם של עצמו, אחד ברא אחד, ואז יש שבירת הכלים, זה פרק שני, שזה חטא עץ הדעת, שאז ירד מוות לעולם, והפירוד בנבראים, בין החלק שהוא קשור לכוח הדמיון, והחלק שקשור לשכל ימי, אז אפשר בנקבה, והשבירת הכלים, אמרנו כי זה הכרחי, זה לא תקלה, זה לא פנצ'ר, כאילו הקדוש ברוך הוא עשה משהו ולא הצליח לו, נשבר לו, כי הוא לא עשה את זה טוב, אז הוא מנסה לתקן. זה לא הכוונה, אלא הבריאה צריכה לגלות על האינסוף. עכשיו, הבריאה עצמה היא לא אינסופית, אז כל מה שתגלה הוא יהיה לא אינסופי, אז איפה יש פה גידול של האינסוף? אז בזה שהבריאה מתרסקת, היא לא יכולה להחזיק את האינסוף, בגלל שהיא כלי והוא האינסוף. אז זה מגלה שהוא אינסוף. השבירה של המראה שהכוח שהאור, יש אור וכלי, אז זה שהכלי נשבר, זה מגלה על העוצמה של האור, שהאור הזה שום כלי, לא חשוב איזה כלי, תעשה את הכלי כמה שיותר גדול, כמה שיותר מושלם, הכלי הזה יישבר, כי לא משנה כמה, כי הוא סופי והאור אינסופי, אז האור בסוף, מה זה כלי? כלי זה גבולות, האור יגיע לגבולות, זה משנה כליון, כליה, זה סוף, דברים עם גבול. אז האור האינסופי, הוא מגיע לגבול, והוא לא נעצר שם, הוא ממשיך הלאה. זה כמו, אריזל אומר שיש אור אינסוף, ונהיה בתוך העיגול ריק. עכשיו, האור אינסוף מהצד שלו, מבחוץ לעיגול בה, מגיע לגבול של העיגול שהמחובה הצעירה, מה, הוא עוצר שם? הוא לא עוצר, כי הוא אינסוף. אינסוף הכוונה אין גבול, אין לו גבולות, הוא מעל כל גבול אפשרי. אז איך, מה פתאום שיעצור? אם הוא אינסוף, הוא לא עוצר. הוא לא, אין לו איזה גבול, הוא מעצור גבול לפניך. הוא אומר, לא, אני אינסוף, אין לי גבולות, אני הכל. אני אחד פשוט. אז הוא חודר לתוך העיגול ומוחק אותו. אז והגבולות הן בעצם רק אתה מסתכל מתוך העיגול. אז העיגול מבחינה מסוימת גם, האינסוף מוחק אותו, זה, הוא צריך להישבר, מונח בו יסוד של שהוא נשבר. אחרת האינסוף לא אינסוף. אם העיגול לא יישבר, אם האינסוף, אם העיגול לא נמחק, לא נשבר, זה אומר שהאינסוף עצר בה, הגיע עד העיגול, יש פה עיגול, אני לא אכנס לתוכו, אני אעצור בגבול, אז האינסוף הוא לא אינסוף. אז העיגול הסתיר את האינסוף, הוא לא גילה אותו, הוא אמור לגלות אותו, אז הוא נשבר. הגבול שלו מתפרק, אז טוב, אז אמרנו יש בריאה, ואז יש את השבירת הכלים. אחר כך פרק ג' זה דיברנו על תבנית ותמונה, אני זה המושג של הצורות, עוד לפני שמתגשמת בחומר, זה גם כן, זה הבסיס בכלל, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, כי אנחנו, בסדר, פרק ד' זה השכל, זאת אומרת שהשכל זה הכלי לתקן את השבירת כלים, כי הוא בונה את הדברים מחדש, עוד פעם, השכל הוא רואה את הדברים כמערכת, הוא בעצם גם בונה אותם כמערכת בהסתכלות שלו, והוא בונה אותם אחרת מאיך שהם היו, כשהם התפרקו. זאת אומרת, נגיד, התפיסה האנושית שלנו בשבירת כלים הזאת זה שהכוח הדמיון נפרד מהשכל. עכשיו, איך אני אחבר את זה? אני לא יכול לחבר את זה לאיך שזה היה. אני עובד, העבודה השכלית שלי, גם עם חלק שמגיע לנבואה, שכן, מתעסק עם כוח הדמיון, היא הרכבה של החיבור של הכוח הדמיון והשכל והמציאות, בסוג אחר של מבנה, של חיבור, של דרך חיבור, שהוא כן יכול להחזיק את האור, כי הוא מכיל סתירה. זאת אומרת, זו הסתירה של סוד מעשה מרכבה, שבעצם הסתירה הזאת מערערת אותו, זה סנה בוער באש והסנה איננו קל. הסתירה אומרת, אתה כן מחוק, כי האור אינסוף הוא מוחלט, ואין שום מקום לנבראים, וזה אמת. זאת אומרת, אנחנו מקבלים את המחיקה שהאינסופיות האלוהית מוחקת את המציאות, וכן, זה הרמב״ם שם אומר, הקדוש ברוך הוא לא חלק מהמציאות, הוא אינסוף פשוט, זאת אומרת, אין מקום למציאות. והקדוש ברוך הוא אומר, הוא ניצח אותנו, נכון, הוא מחק אותנו, הוא אינסוף ואנחנו לא קיימים. אבל גם אנחנו קיימים, איך זה הולך ביחד לא יודעים. אבל זה כן, זה שני הצעדים אמיתיים, אתה לא בוחר אחד מהם, אתה הולך עם שניהם. אתה גם הולך עם הצד שאנחנו מחוקים, כי הוא אינסוף, אז אין לנו מקום. אז מכיוון שגם הצד הזה עכשיו הוא מונח במציאות, אז המציאות כבר לא צריכה להישבר, היא כבר שבורה מראש. היא נבנית מחדש כשבורה, כזה שאנחנו לא קיימים, כי הקדוש ברוך הוא אחד פשוט, באחדות אינסופית פשוטה, אז אין לנו מקום ואנחנו לא קיימים, אז באמת אנחנו לא קיימים. אז אנחנו כלי כזה שלא נשמע, כי כשבא אינסוף של אור ורוצה לפוצץ את הכלי, אז הכלי אומר, לא, אני לא קיים, אין לך מה לפוצץ, אין אותי, מראש, נכנעתי. כבר ניצחת אותי מקודם, אתה מתפרץ את זה פתוחה, אין לך מה לרסק, כי אני כבר נכנעתי מול זה שאני לא קיים בכלל. כי אתה אינסוף מוחלט, אז אני לא יכול להיות קיים כמוגבל, מחוץ לאינסופיות המוחלטת שלך, אז אני לא קיים, אז עכשיו תהרוג אותי, נו, אתה לא יכול להרוג מה שלא קיים. אז אני לא, אני מכיל כבר את השבירה כיסוד של המציאות. כשהמציאות היא קיימת, אז אפשר לשמור אותה, אבל אם היא מראש כבר שבורה, אז האור נכנס, אבל זה כבר שבור, יש חורים, אתה לא, הוא לא ישבור את זה, כי זה כבר שבור. אז השבירה זה שאני חי עם הצד הזה שאני גם לא נמצא. וגם אני כן נמצא. איך זה יכול להיות זה כך? לא, לא יודע מה זה יכול להיות. ניצחנו שלמות. אז זה המהלך של שכל, שהוא מחבר את הדברים בצורה הזאת, ושכל זה בעצם נחמד העץ להשכיל, זה זיווג, זה חיבור. באהבה כתוב, עזה כמוות אהבה, רשפי רשיפי אש של הבת יא. אהבה עד הסוף היא שורפת אותי לגמרי, ואני בכלל בני הקיים, כי אני כולי רק בייחוד עם מי שאני אוהב, לא נשאר מני כלום. וגם כן נשאר מני, כי אנחנו שניים שווים אחד השני, אז אהבה מכילה שם את הסוד הזה, והשכל בעצם זה מעשה אהבה. במעשה אהבה אני מתחבר, ובעצם המשכיל והמושכל הם אחד, ועדיין יש משכיל ומושכל. זאת אומרת, כאילו, יש משל בזה שאילו, נגיד, יעקב אוהב את רחל. אז אם אני שואל אותו, אתה ורחל אחד, אבל אנחנו אחד עד הסוף, מוחלט. אין, ממש אחד, אחד פשוט. אני אומר לו, אבל בבוקר אתה הולך לכולל, והולכת להיות מורה, אז את, הנה אתם שניים. אתה אוהב קישואים, היא אוהבת חצילים, ואתם רבים מה תאכלו ברכת ערב. אז הנה אתם שניים, אז יצחק עליי, אומר, אתה לא אהבת, אז אתה לא יודע. מי שלא אהב, הוא לא יכול להבין. אבל זה ככה, שזה גם וגם, אנחנו כן אחד מוחלט, זה לא סותר. ונכון, אנחנו גם שני גופים, אבל זה אנחנו גם אחד מוחלט וזה לא סותר. אז זה בעצם המהלך של שכל, שאני מתאחד עם המושכל, ועדיין יש יעקב ורחל, יש משכיל ומושכל, אבל אנחנו גם, יש איחוד המשכיל והמושכל. והתאווה, הפילוסופיה זה אהבת החוכמה, זה תאווה, זה זה התובלה לזיווג, לחיבור, זה התשוקה, זה כתוב בזוהר, שאם ביטלו את היצר המיני, אז גם ביטלו את ההנאה מסוגיה, את הדרייב להבין סוגיה, כי זה בא מאותו מקום. אז זה השכל שהוא מתקן את השבירת הכלים, ואז בפרק ה' הוא הסביר איך עובדים עם השכל בדרך של הקדמות, שדיברנו על זה הרבה. הוא אומר, בסדר, יש שכל, עכשיו מה אתה עושה עם השכל? אתה משתוקק להתאחד עם המושכל, אז תתנפל עליו, תקפוץ עליו. הוא אומר, לא, זה לא עובד ככה, אתה לא יכול לקפוץ עליו. אז מה אתה יכול לעשות? לעמוד, להתבייש, לעצור וללכת אחד אחד. זה הקדמות, אז הוא לימד אותנו בפרק. עכשיו, בפרק ו', הוא מתחיל להגיד, טוב, דיברנו על שכל, בוא נתחיל לראות איך עובדים עם שכל. כאילו, אמרנו, השכל זה מה שבונה, זה מה שמתקן את השבירת הכלים ומחזיר את הדברים. הוא לא מחזיר אותם אחורה לאיפה שהם היו, אלא בונה אותם מחדש בדרך שהם יעמדו ולא יישבו. זה התיקון. אז התיקון זה לא לחזור איך שהיה, אלא גם בפסיכולוגיה, אם בן אדם בא עם פצעים, עם טראומות, מעדות וזה, אז אני אומר, אי אפשר לעשות אותך נייר חדש, נייר חלק, כאילו, נייר שכימטת אותו, הוא כבר לא יהיה חלק כמו שהוא היה לפני שכימטו אותו. אנחנו לא מחפשים גם את זה. לא מחפשים להחזיר אותך להיות תינוק דף חדש, הכל יבריא אנחנו לא, החריצים, הקמטים, הפצעים נשארו, ועם זה נעבוד, עם זה נלמד לחיות ולצמוח ולבנות. אז גם פה התיקון הוא לא לחזור אחורה להתחלה, אלא הייתה שבירה, בוא נראה עם השבירה הזאת, מה אנחנו עושים הלאה לכיוון של התקן. אז אומר, זו עבודה של השכל, והוא לימד את הנושא של הקדמות, כאילו איך בכלל ניגשים. עם השכל ניגשים לאט לאט, לא קופצים. עכשיו, אז הוא מתחיל עכשיו להיכנס לזה, אז מה עושים? איך השכל עובד? איך הוא מסתכל? איך הוא מתקן? איך הוא צריך להסתכל על המציאות? אז קודם כל הוא צריך לראות שהכל מתחיל מהחומר הראשון, מהיעדר. זה איש ואישה, בעצם הוא מדבר שם על אישה. שהיריעות חובות, אישה אל החוטה, כי זה דיברנו הרבה על ההיעדר, על החומר שהוא אחד, והכל זה, הוא הקרקע שממנה הכל מתחיל להיות קיים. כל מה שדיברנו על ההיעדר, אז זה בעצם, הוא אומר, הוא מדריך את השכל איך להסתכל. מה, תתחיל לראות את זה. זה הנקודה הראשונה. אחר כך ילד זה בעצם, לידה ומוות זה אותו דבר, זה שני פנים של אותו דבר. בפרק ב', בחטא אדם הראשון, הוא הביא מוות לעולם. עכשיו, אנחנו מסתכלים על המוות במבט של לידה. זאת אומרת, הרמב״ם בחלק ג' בפרק י', הוא אומר ש... ורבי מאיר, כן, בפרק י', בחלק ג' בפרק י', רבי מאיר אומר, והנה טוב מאוד, זה טוב מוות, כך הוא קורא את זה. כאילו, טוב זה היש, זה החיים, זה ככה אני רציתי שיהיה, והנה יש את זה. זה טוב. מה זה טוב מאוד? אז רבי אומר, אל תקרא מאוד אלא מוות. ככה, אני חושב שזה גרסה במדרש, שזה טוב מאוד, זה טוב מוות. מה פירוש? לעניין אשר הערום עליו, מה הפירוש? שלמה המוות כל כך טוב? כי המוות מפנה מקום ללידה, המוות יוצר לידה. זאת אומרת, בגלל שדבר מת הוא גם מוליד. יש את התנועה של הצורה מהחומר הזה לחומר הבא. כאילו, הצורת אדם הייתה בי, כל זמן שהחומר שלי יכל לקבל אותה, כשהמזג שלו משתנה או מתפורר או מזדקן, אז הצורה עוזבת אותי, אני מת מזקנה, והיא עוברת לילד שלי. אז המוות שלי מעביר את הצורה לילד שלי. זאת אומרת, יש תנועה מדבר לדבר כל הזמן. והוא אומר שהתנועה הזאת יש בה גם לידה, יש בה צמיחה, יש בה התחדשות, שזה גילוי של אור מיוחד של החיים, שהוא לא היה מתגלם, לא היה מוות. המוות זה פתח לגלות כל הזמן עוד צמיחה, עוד לידה. אז כן, זה כאילו, אתה שורט את הגוף, אז הוא פתאום מבריא, הוא מצמיח אור חדש. אז הסריטה היא מגלה את היכולת הצמחה של הגוף, את החיים. בלי הסריטה לא היה צמיחה, לא היה, אז החיים היו פחות מתגלים. אז ילד זה בעצם המוות שהיה בפרק ב' של מחטא אדם הראשון, שעד מוות אנחנו מסתכלים על המוות כהלידה. ואנחנו מעבירים את הצלם אלוהים, אדם הראשון מעביר את הצלם אלוהים שלו לשת. זאת אומרת, כי אדם גזר עצמו מיטה בחטא, אבל המיטה הזאת גורמת שהוא הוליד ילד, ומעביר אליו את הצלם אלוהים, יש פה התחדשות, יש פה התפתחות, יש פה משהו, צמיחה, חיים, שזה עובר לילד, והילד מקבל את זה ומוסיף את שלו, וזה חיות. התחלנו מהעדר שזה מוות, ואז הוא אומר, מהעדר הזה אנחנו מוצאים לידה. זאת אומרת, החומר הראשון שהוא כולו עדר, הוא כולו מוות, הוא בעצמו, המוותיות שלו, היא עושה לידה גם, מונח בעניין של לידה, אז כך צריך להסתכל על זה. הוא מדריך אותנו כאן להסתכל על מציאות, לראות את העדר, את החומר, ולראות שהחומר זה מוות, אבל במוות יש לידה, החומר יש בו אפשרויות, יש בו פוטנציאל, ועכשיו הלידה הזאת, אז הוא אומר, המקום הוא אומר שצריך להסתכל על הכל בתור מערכת, בתור חלקים במערכת, זאת אומרת, המוות והלידה יש להם משמעות, כי הם הכל חלקים במערכת של אחדות, מערכת אחת שיש בה לידה, יש בה מוות ויש בה את ה... הוא גם פותח פה כבר להסתכל על הדברים שקיימים, אז ההסתכלות היא תמיד... מערכת, הכוונה לראות האחדות ולראות את הדברים כפרטים באחדות, כאיברים של הגוף השלם. זה יסוד אחרי יסוד, לפי סדר של העבודה של הסתכלות על העולם ולהגיע ממנה לראות את הקדוש ברוך הוא, שזה כל השלבים של הסולם של העבודה השכלית שמתקנת את המציאות. אז זה פחות או יותר, בצורה מאוד שטחית וחיצונית, וזה שכאילו איך הפונקציה פה את הדברים, שכאילו הפרקים האלה הם גם איברים באיזה מערכת, וזה חלקים של פאזל. אז טוב, אז נסיים פה כבר עברנו את הזמן, אז בעזרת השם בשבוע הבא נראה את הפרק, את החלק השני שהוא מדבר... דקי, כל שם שנבר לך שיתופו בזה המאמר, הוא מדבר בכלל על כל השמות המשותפים שעבר במאמר הזה, לא רק על הפרק שלנו, אז נמשיך בזה, בסדר. טוב, אז להתראות, לילה טוב. בסדר, נחז פה. לילה טוב. Mm-hmm.